טוב, שלום לכולם. אנחנו בנתיב כוח היצר, בנתיבות עולם ב' של המהר"ל מפראג. אנחנו קצת אחרי ההתחלה. זה בעמוד קוף. איזה עמוד זה אצלכם? קוף קף א', קוף קף א'. אז ראינו מדרש, פרק עמא דקידושין, לעמוד עמוד ב', תנא דבי רבי ישמעאל. אני רק אחזור למדרש ונדלג לאיפה שהפסקנו. בני, אם פגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש. עם אבן הוא נימוך, ועם ברזל הוא מתפוצץ, שנאמר, הלא קוד אברי כאש, נאום השם וחפתי שפוצץ סלה. נכון? אז ראינו ש... אולי נתחיל פה, אבל עיקר הפירוש, אתם רואים? עיקר הפירוש בא להודיע מעלת התורה, שעל ידי התורה מסולק מן האדם היצע הרע. מצאתם את זה? אתם רואים את זה קצת אחרי. אבל עיקר הפירוש, כי בא להודיע מעלת התורה, שעל ידי התורה מסולק האדם מן היצע הרע, מן האדם היצע הרע, שהוא פחיתות האדם. כאשר מסולק מן האדם הפחיתות הזה, שהוא היצע הרע, אז נשאר אדם במדרגת המלאך, לגמרי, כאשר מסולק מאיתו היצע הרע, כאילו היה אדם כולו שכלי. וזה שאמר, אני אקרא קצת ויסביר. אם פגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש, קרא היצע הרע מנובל. למה? מפני שיצע הרע, הזה הוא הפחיתות, הדבק באדם. שכך נקרא מנובל. מה זה נובל? מנובל, משון ניבול, מעשה נבלה, מעשה פחות. אפשר בבקשה לסגור את הדלת? אם פגע בך מנובל זה... הפחיתות אשר באדם, אז מושכהו לבית המדרש. עכשיו תראו, בו אנחנו צריכים לראות פה כמה, אנחנו נראה גם תכף כמה שמות יש ליצע הרע, שיעורים הקרובים, והמהר"ל הוא כל פעם נוגע בנקודות עמוקות, איך אנחנו מסתכלים על נפש האדם. פה, אם אנחנו ניתן לזאת, למה שהוא אומר פה איזושהי כותרת, אז הוא קורא לו הפחיתות הדבק באדם. זאת אומרת, יצר הרע, לפי זה, הוא לא איזשהו כוח עצמי, אלא עצם הפחיתות. המקום שיש בו חיסרון, פגע בך מנובל זה, כלומר, משך אותך החיסרון שבך. אנחנו נראה אחרי זה גם עוד הסברים, אנחנו לא נשאר רק בהסבר הזה. אבל יש הסתכלות כזאת על יצר הרע בתור כוחות התוהו של הנפש. כוחות התוהו זה הכוחות הבלתי מבוררים של האדם, של הנפש הבהמית, שמושכים אותו למעשי ניבול, מושכים אותו למקום הפחיתות. אז אם פגע בך מנובל זה, כלומר, משך אותך, נטייה נמוכה שלך, מושכהו לבית המדרש, כי אין היצע הרע רק מצד החיסרון הדבק באדם. ואילו התורה היא תמימה בלי חיסרון, ואין חיסרון מצד התורה כלל. לפיכך, מה שאדם יש לו חיבור אל התורה, מצד הזה אין היצר הרע שולט באדם. כלומר, כאשר האדם עוסק בתורה, הוא בעצם חושף את האלוהי שבקרבו. הוא מחובר אל הצד הנשמתי שבו, הצד הרוחני שבו. הוא חי על פי הסדרים האלוהיים של המציאות, הוא נותן לנפש את המזון שלה, כל הפרמטרים האלה משלימים אותו, וממילא הצד האפל שבו הוא נעשה מואר מזוהר נשמתו. עצם העיסוק בתורה הוא בעצמו מבריא, מרפא את כל הניבול שהוא בעצם תוצאה של... חסרון שלמות, אבל התורה היא השלמות, היא הטוב, אנחנו נראה בהמשך. וזה בעצמו הריפוי הכי גדול. כן, מה אתה אומר?
המטרה של יצר הרע זה לקחת אותו ככלי ליצר הטוב,
לא? יש כמה הסתכלויות. אנחנו נראה שזה לא כזה פשטני. אתה אומר פה שיש לנו מטרה לשעבד את הנפש הבהמית אל עבודת השם, נכון? אבל... יצר רע זה בדיוק בא לנקודה הזאת שהנפש הבאמת היא צועדת לבד. היא לא קשורה אלא אל הציווי האלוהי. היא זורמת. זה בדיוק החיסרון. זה אם פגע בך מנובל זה. כלומר, אם הכלב שלך שאתה מחזיק אותו ביד, הוא הוביל אותך לתוך הביוב. אתה מבין? לא, אנחנו רוצים שהסוס הזה יהיה סוס עבודה. לא שיקח אותנו בצורה עצמאית ואנחנו נמשך אחריו. המטרה של האדם בעבודת המוסר זה להמליך את הצד העליון שבו על הצד התחתון. אנחנו לא לוקחים מסור דיסק, אני מתייחס למה שאתה אומר, וחותכים את הנפש הבהמית. דמנו מטרה לאבד את כל החיות שבו והכוחות האלוהים שבו, אלא יש לו מטרה לשעבד אותם. אבל וזה תמיד נעשה על ידי בית המדרש. אם פגע בך מנובל זה, מושכהו, צריך למשוך אותו, כמו שאתה מושך איזה בהמה, שהיא רוצה, יש ספר כזה, חשבון הנפש. אז הוא הפתיחה, הוא מסביר את הצד הזה של חשבון נפש. הנפש הבאמת היא בנויה כמו פיל. יש לו שגם כל מיני משלים כאלה. אז אחד המשלים יש לו, פיל, הוא רוצה לישון, הוא רוצה שקט. אתה רוצה לאלף אותו, אתה רוצה שהפיל הזה הוא יהיה סוס עבודה, לא משנה, שור. נותן גם משל על שור. עכשיו השור הזה הוא יכול, הוא רוצה לישון, נכון? הוא רוצה לאכול, הוא לא רוצה לחרוש. צריך בחוכמה גדולה למשוך אותו. אבל אם אתה לא מושך אותו לבית המדרש, אם הוא לא מקבל הדרכה של של הסדר האלה של המציאות, אז הוא ממשיך כל הפחיתות שלו. גם זה צריך לעשות בחוכמה גדולה. לאלף שור, שהוא לא ינגח בך, שהוא לא ידרוך עליך, זה חיה מאוד רצינית שור, נכון? אתה לא יכול בבת אחת להיות גדול החסידים והמחמירים, ביום אחד. נכון? בעבותות של אהבה, בחוכמה, אתה מושך את הנפש הבהמית, מתוך חשבון נפש, מתוך התבוננות, מתוך לימוד, לעבודת השם. אני אגיד לך מה. מה שונה, צריך לתפוס את הדברים שהוא אמר בהקשר שהוא אומר. מה שונה המלאך מן האדם? הרי המהר"ל לא מדמיין שהאדם הוא אינו בעל גוף, ושאין לו משיכה של החומר וכו'. זה לא... זה ברור שלא. הרעיון של מלאך זה הוא לא משועבד אל החומריות. הוא נטול חומריות. האדם שהוא במדרגת מלאך, מלאכים כבני אדם, נכון? לפעמים אומרים את זה, מליצים. או משה איש האלוהים. הכוונה פה זה שאדם כזה הוא בן חורין. כמו אדם הראשון לפני החטא. כמו משה רבנו. אדם שהוא, החומריות שבו לא מושכת אותו. הוא לא מתפעל ממנה. הוא עדיין בגוף. הוא בעולם הזה. אבל הגוף הוא לא מכתיב. כמה הגוף מכתיב לאדם. מושך אותו למידות רעות, לכעסים, לעצבות, לייאוש, לתוגה, לקוצר רוח, לכל מיני דברים. אדם שהוא מדרגת מלאך זה במובן הזה שהוא... נעשה כולו גילוי של רצון השם, הוא כולו בטל אל נשמתו, גם הגוף שלו הוא מעולף ומשועבד אל הנפש האלוהית שלו. ויותר מזה, אפילו לא במובן של כובש, אלא במובן שזה נעשה הרצון העצמי שלו, של הזדהות פנימית וכו'. יש אנשים כאלה, זה יחידי הדורות, אבל יש, בסדר? זה מובן של החוסר שיעבוד אל החומר, כמו מלאך. אבל לא הכוונה שאדם הוא עכשיו עם... התנתקה הנשמה מן הגוף. כן, ברור, כן, כן, ברור. בסדר? תמיד שיש משלים, אתה צריך לתפוס את הנקודה, מה הוא רצה להגיד. עכשיו, אז לפיכך, מה שאדם יש לו חיבור אל התורה, מצד הזה נעצר הרע שולט באדם, ואמר, אם אבן הוא... נימוך. יש עוד נקודה שדיברתי על זה בשיעור אחרון בדרך השם, אבל תראו, אני לא יודע, אתה בעצם, אתה היית, כן. בכל מקרה, אני טיפה אחזור, בסדר? אני אגיד איזה נקודה שאמרתי. חטא אדם הראשון, הוא הפיל את האדם, את האנושות כולה. האדם, עם הנחש היה קודם כל חיצוני, הוא נעשה עכשיו פנימי. והאדם, יצר הרע מעורב אצלו במחשבות, ברגשות, בדמיונות, באקו, במעשים, ממילא. האדם לא תמיד יודע מי לקח את המיקרופון, מה הקול שדובר בתוכו, האם זה קול נשמתו או קול יצרו. והאדם הוא בעצם, עכשיו הוא אחרי חטא אדם ראשון, הוא עלול להיות דבק בדברים שהם מתדמים לטוב בעצם, אבל אחריתם היא רעה מאוד, כל מיני שיטות נפסדות, כל מיני ערכים נפולים, כל מיני דברים שמורבב בהם, טוב ורע. עץ הדעת, טוב ורע, הוא מחובר טוב ורע. עכשיו, על ידי התורה, זה עוד נקודה פה, זה לא רק במובן של היכולת שלך והכוח שאתה מקבל בעבודת השם, אלא על ידי עץ התורה, האדם הוא מסתלק בעצם מהזוהמה של עץ הדעת טוב ורע. עץ הדעת טוב ורע זה שאתה מחובר אל טוב ורע. זאת אומרת, ואז האנושות ירדה, 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 ירדה. כל הזמן ירדה. כי אדם אמר, אני אקבע מה טוב, אני מוריד את ריבונו שלה מכיסא הכבוד, שיוויתי עצמי לנגדי תמיד, אני אחליט מה סולם הערכים ואשתחווה אליו. עצם העיסוק בכל מיני חוכמות אנושיות, חוכמות מדעי הרוח, זה עץ הדעת טוב ורע. כשאתה אוחז בתורה, מושכו לבית המדרש, אתה בעצם חוזר אל האור האלוהי המוחלט, לא אל תוך דעות אנושיות. טוב ורע זה מושגים סובייקטיביים, יחוסיים, שהאדם הוא מחליט, מה שהרמב"ם קורא לו המפורסמות. האדם הוא נפל ממושגים כאלה של אמת ושקר, למושגים של טוב ורע. טוב ורע, אני חושבת שזה טוב להסתובב ככה עם גופיה. זה טוב, למה לא? זה במקום אחר, יקראו לזה פריצות. זה מושגים סובייקטיביים, שהאדם הוא מחליט. כמו שנתתי דוגמה, שקניבל הוא יראה אירופאים קוברים מישהו, יגיד להם אתם לא מוסריים, נכון? כי זה בזבוז של הקצאות, לא נורמלי, נכון? חבל על הכסף, מה? אז יוצא שטוב ורע זה מושג סובייקטיבי. אבל לפני חטא אדם הראשון אדם, הוא היה במושגים אלוהיים של אמת ושקר, ככה הרמב"ם מסביר. של מושגים מוחלטים, של נכון ולא נכון. יוצא שהאנושות כולה, עד עצם היום הזה, כבושה במושגים סובייקטיביים. יש מדינות שלמות שחיות ואומרות, אמרתי, בהולנד, הולנד, סמים זה מעוגן בחוק וגם זנות. אומרים, אנחנו לא יכולים לכפות על אדם מה לעשות. הוא רוצה שיעשה, הוא אוכל עצמו. זה הטוב. זה לא טוב שאתה מחליט לאדם מה טוב לו. אנחנו אומרים, זה חבורה של משוגעים. זה נהיה בור הביוב של אירופה, המקום הזה. כל המטורפים זורמים לשם, נכון? זה חבורה, זה טירוף המדינה הזאת. באמת, זה לא צחוק. ויש עוד מקומות כאלה, כל מיני משוגעים כאלה, מלא משוגעים. איך אומר אברהם, זה רק אין יראת אלוהים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. זה כזה מקום מוזר. גם זה מביא מלך, שהוא מתקרב לשרה, למצרים, לוקחים את שרה, חוטפים אותה. זה הטוב שם, להיות רודף זימה, שופך דמים, מאוד מורכב. עכשיו, אז האנושות נפלה, 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 נפלה. אבל מי שאוחז בתורה, הוא בעצם אוחז באור הראשוני, האור הראשיתי, האור הגנוז, לא משנה, האור שהוא מסולק מהפחיתות הזאת של טוב ורע אנושי, ממושגים שאני מחליט מה טוב, אלא אתה אוחז בתורה, אתה אוחז בדבר השם. לכן עצם זה שמושכהו לבית המדרש, אז העץ הרע הוא פתאום מקבל פטיש בראש, הדעות של האדם מתבררות, כל השדים שחגגו עליו פורחים ממנו, כל החסרונות. הרי מה זה שד? זה חיסרון רוחני, זה יכול להתבטא בדעות נפסדות, יכול להתבטא גם במחלות נפש, יכול להתבטא בכל מיני חיסרון רוחני. אתה מוסיף יוד של חוכמה, יוד חוכמה קדומה, והופך השד לשדי. ככה הרמב״ם מסביר במורה נבוכים, שהחיסרון, הדעות הנפסדות, זה בגלל עץ הדעת טוב הרע. אז עצם זה מושכו לבית המדרש, זה עוד הסבר פה בתוך הדברים. שני דברים, האדם מקבל כוח להתגבר, לקשור את כוחות הנפש של נפשו החיסרון, חיסרון כי הם מתנהלות לבד, זה הסבר במובן של עבודה פנימית. הסבר השני זה מצד עצם האחיזה בעץ החיים, כי התורה היא עץ החיים. אנחנו לא רוצים עץ הדעת טובה, רוצים עץ החיים. לחזור לגן עדן, למקום של עדינות, של אצילות רוחנית, אלוהית. עד כאן בסדר? ברור הנקודה הזאת? אוקיי, יפה. לכן אומר פה, לפיכך מה שהאדם יש לו חיבור אל התורה, מצד הזה אין יצר הרע שולט באדם במובן גם של הדעות. בסדר? כדם הוא מחובר אל משהו בכל הלב. אבל מי אמר שאתה מחובר אל משהו אמיתי? כמו שאנחנו רואים היום כל מיני ארגונים משוגעים כאלה, שהוא מחובר שם בכל הלב. למה? למה אתה מחובר? מה זה אין מעלות? זה עץ הדעת טוב ורע. אז יש בו גם טוב. אבל הסיבוך הוא שאתה אוכל טוב עם רע. אתה מבין? זה מאוד מסובך. כי בכל תרבות שתיקח, יש תמיד דברים טובים. ואנשים נמשכים אל הדברים הטובים ובולעים את הדברים הרעים. גם בעבודה זרה. עבודה זרה היא אף פעם לא מלוכלכת כזאת, היא מגילה, הכל רע שם, כי זה לא היה מושך. תמיד יש שם נקודות אמיתיות, נקודות אסתטיות, נקודות של פולחן, נקודות כל מיני דברים, אבל אתה גם בולע את המוות השחור ביחד. זה טוב ורע. מאוד מסובך. מבין? תלך היום, סתם תלך דוגמה הכי פשוטה, הכי פרקטית, תלמד פרויד, פסיכולוגיה. זה עץ הדעת טוב ורע, כי הוא אמר גם דברים טובים. אמר דברים גאוניים, חבל הזמן. אבל הוא גם אמר שטויות שלא יאמנו. זה פשוט לא יאמן. איזה חוסר הבנה של הנפש. איזה המצאות, זה דמיונות. זה אליזה בארץ הפלאות, זה קטן ליד מה שהוא אמר. אז אתה אוכל טוב ורע. אז אתה נמשך מהדברים הגאוניים שהוא אמר. כלומר, גם אמרתי לכם, דברים גאוניים. ואוכל גם את הרע. אז זה, אם אתה תלמיד חכם גדול, לא בינוני, גדול מאוד. רבי מאיר מצא רימון תוכו אכל קליפתו זרק. אבל אנחנו נשב שם בפקולטה, נאכל את הרימון עם הקליפות, חביבי. זה לא צחוק. זה צריך להיות הרמב״ם בשביל להתייחס לאריסטו ולהגיד זה שטות, זה אמת. אתה, תבין, זה מדרגה של יחידי הדורות. זה לא כל אחד נכנס לכל תיאוריה רוחנית ויוצא למלאכת הבורר. מאוד מסובך. כן. כן, אתה עושה כזה ככה. כן. כן, חבל.
למה לא רואים את כל אחד שלומד תורה של שרוניה?
כי זה לא ככה. כי זה לוקח זמן. כי אדם צריך לעבור תהליך אמיתי. והאמת היא בתורה, היא לא אצל הדתיים. כי אצל הדתיים לפעמים יש חיסרון. כמו שפעם מישהו אמר לי, תראה, אני לפעמים הולך לחוף הים מעורב, אני רואה שהם גם דתיים, אז למה אתה לא הולך, אתה כזה קיצוני וזה. הבנת? אז אני אמרתי, זה נכון שהאמת היא בתורה, אבל אצל דתיים יש לפעמים פער, אנחנו לא מצליחים להופיע את כל הגודל וכל העומק עדיין בצורה של אומה, בצורה של דור, בצורה של ציבור. יש לפעמים חסרונות. בסדר? השאיפה היא, כן. השאיפה היא לחיות את האמת האלוהית עד הסוף, את דבר השם, ציווי האלוהי, בלי שום פחיתות, בלי שום חושך. אבל זה לא כזה פשוט.
אם חוונת הוא למושלם, אבל לא תמיד אנחנו מצליחים לעמוד בכל מה שהיא אומרת.
כן, השאיפה היא לעמוד. השאיפה היא תמיד לעמוד, אבל אנשים בדרך גם כן, איך אומרים? אנחנו נראה את זה בהמשך. יצר הרע מתגרה בישראל יותר מבאומות העולם ובתלמידי חכמים יותר מבכולם. נסה להפיל אותם, נסה למשוך אותם לכל מיני כיוונים מוזרים. כן.
לא, אני מבין שבאת בצורה, בתורה כאילו יש גם מצב של סתם מוות וגם סתם החיים.
סם המוות כתוב למסמילים בה. שאם אדם אוחז בתורה, אז זה יכול להיות כמה הסברים. אז מסמילים בה זה משום שהוא לא מאוזן, הוא כאילו תפס כיוון לא חיובי. אז זה יכול להיות שהוא לומד ביקורת המקרא, לומד באקדמיה, כל מיני שטויות. זה נהיה סם המוות. הוא לומד דוקטורט, עושה דוקטורט עכשיו על ספר שמות. זה נהיה לו סם המוות, כאילו, עדיף תעזוב את הדוקטורט, לך תחזור בתשובה, תפסיק לומר את כל ההמצאות שלך האלה. בסדר? יפה מאוד. זה יכול להיות סם המוות במובן זה שאדם הוא בא עם מידות לא מתוקנות. אז הוא כאילו, הוא קפדן, אז הוא מוצא בתורה דווקא למה להיות קפדן על כולם, וקנה, או שהוא רץ מהר מדי לסתרי תורה. גם כן הופך אותו לעצלן, או למנותק מהחיים, או לקנאי, הרבה כיוונים מוזרים יכולים להיות מכוח התורה. התורה היא מצמיחה, הגרא אומר. היא כמו יערוב כמטר לקחי, תיזל, טל עם מצמיח. אז זה כמו מטר הוא מצמיח מה שיש זרעים באדמה. המידות של האדם הן צומחות מכוח התורה. התורה זה כוח אדיר. אבל לפעמים אנשים הם מושחתים והם מביאים סימוכים מן התורה, זה לא מה שהתורה התכוונה. אבל שם המוות למיימנים בה. שם החיים למיימנים בה. זה שם החיים, זה מה שנותן לו כוח, שנותן לו חיות, מה שמדריך אותו ישר אל השם וכו'. טוב, אז אני ממשיך. ואמר, אם אבן הוא נימוך ואם ברזל לא מתפוצץ, כי באדם יש יצר הרע בגופו, והוא שקראו חכמים יצר הרע דערווה. וכדכתיב, נראה לי עד כאן הגענו. והסירותי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר. אני זוכר את זה פה, עד פה. מכל מקום, יצר הרע דערווה זה לב אבן. למה זה לב אבן? כלומר, מתחילה יצר הרע שולט בבשר והוא יצרה דערווה. כי יצרה דערווה בוודאי הוא בבשר. ולכך כתיב, הסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר בלא אבן. שהאבן הוא קשה ביותר, והוא כנגד יצר הרע, שהוא דבוק בחומר, שאין החומר פועל כלל. כך יצרה דערווה קורא אבן דומם, שאין לו הפכים. מה הכוונה אבן דומם שאין לו הפכים? זה אנחנו נראה את זה תכף בהמשך, כי בהמשך הוא ידבר על הברזל שיש לו הפך, כי אדם הוא נלחם לא משנה בחרב, מישהו לחם נגדו, נכון? בחרב יש לו איזה הפך, אבל אבן אין לו הפך, זה פשוט ככה. יצרה דערווה זה מוריד את האדם למטה, זה פשוט מושך אותו. זה פשוט מושך את האדם, כל הנטייה הזאת של הרעיות וכו'. עכשיו צריך לומר שזה בא ממקום סך הכל אמיתי. מה שאמרנו, לשעבד את היצר הרע אל היצר הטוב, זה כשאדם הוא מתחתן, ויש לו ילדים, והמשכיות העולם, ויש לו שייכות אל הנצח, הרב כותב, וכל זה שתיקון הברית, והוא משעבד את כל הכוחות שלו אל הטוב וכו'. אבל בכל זאת היצר הזה, שיש לו, אמרנו, שורש חיובי, אבל הוא יכול למשוך את האדם ל... במקומות מאוד קשים. זה כמו אבן. מה זאת אומרת כמו אבן? מה הנמשל פה? אבן היא קשה. מה זה אין לו הפכים? אתה לא יכול לפצלח אותו, נכון? אתה לפצלח את האבן. זה קשה. הסבר אחד. הסבר שני, זה תמיד מושך למטה. נגיד, יש לך אבן תלויה על הצוואר. זה תמיד ימשוך אותך, לאן שלא תלך. זה כל הזמן, אין לו הפכים לחוק המשיכה. זה תמיד מושך אותך על... למקום הזה של התמודדות עם שמירת העיניים, התמודדות עם הרהורים, התמודדות מודדות. כל הזמן יצרה דערווה. זה אחרי שסולק יצר עבודה זרה מן העולם. זה היצר הכי עוצמתי. בסדר? וזה התמודדות. אבל באה התורה ואומרת, אם אבן הוא, נימוך. נימוך. זה ממיס אותו. זה אדם, מעסיק את עצמו בדברים עליונים. דברים קדושים, דברים מציליים, באה לו איזה מחשבה, אומר לה, תלכי מפה, נכון? הגרא כותב בספר אבן שלמה, שתיקון הבעיה, התאווה, הוא בא על ידי עיסוק בפנימיות התורה. למה? כי גם זאת סוג של תאווה. אבל זו תאווה שבקודש, זו תאווה חיובית. אדם הוא רוצה, יש לו תאווה להיות מחובר אל השם, להבין את הסדרים האלוהים הפנימיים של המציאות, ומתקן את התאווה הנמוכה הגופנית. עד כאן בסדר? יפה. אבל הברזל הוא הפך זה, שהוא פועל, שהוא פועל. האבן היא לא פועלת, היא דוממת, היא מושכת למטה, אבל הברזל הוא פועל, שמנו חרב וקרדום וכל כלי המשחיתים, הוא כנגד יצרה בנפש, שהנפש הוא כוח פועל, לא כמו הגוף. יש כוח שהוא בגוף. הגוף הוא לא פועל מצד עצמו. הנפש היא פועלת. אדם זז, יש לו תנועה, דינמיקה, פעולות. הנפש היא מזיזה את האיברים. הוא כוח פועל, כמו שידוע מעניין הנפש. כך יצר הרע שבנפש הוא ברזל. למה? שהוא כוח פועל רע. זה לא דומם כזה, סטטי. אבן זה סטטי, יצר הרע סטטי כזה, כן? אדם משהו מושך אותו סטטי. אבל יש יצר הרע שהוא אקטיבי, הוא לא סטטי. הוא פועל, הוא תוסס, הוא וואה. כך אמר, אם ברזל הוא, יש לך יצר הרע של השחתה, של תסיסה, של תנועה. אם יש ברזל, מתפוצץ. כך אמר, אם ברזל הוא מתפוצץ, פירוש זה ברור מאוד. בסדר? שמובן העסק הזה? מה ההבדל בין אבן לברזל? בסדר? זה בכלל נכון מה שאתה אומר, זה נכון ביותר. בעל התניא, הוא מסביר משהו מאוד עמוק. האמת שהמקור זה לא בבעל התניא, זה כבר כתב רבי חיים ויטל בספר שערי קדושה. הוא מסביר שם רבי חיים ויטל שבנפש יש ארבע יסודות, נפש הבהמית, עפר, רוח, אש ומים. ויש מכוח היסודות האלה בנפש סוגי יצרים שונים. שתשימו לב שכל אדם הוא מתמודד עם יצרים אחרים. יש אדם שמתמודד עם כמה חזיתות. יש אדם מתמודד עם כל החזיתות. אבל בפשטות אתה יכול לזהות. אתה אומר, האדם הזה יש לו נטייה ללשון הרע. אבל הוא תוסס, אין לו בעיה של עצלות או עצבות. הוא כזה, כל הזמן כזה אש, נכון? אבל הוא מדבר כל הזמן. הלוואי היה שותק, נכון? יכול לקרות כזה דבר? אדם אחר יש לו בעיה קשה של כעס וגאווה, רמות רוחה כזאת וזה. אבל אין לו בכלל בעיה של תאוות, זה לא מעניין אותו. הוא רק פשוט, הנקודה שלו זה הכעס, הוא כועס, קפדן וכו'. אז מה הוא אומר שם? מצד היסוד האפר זה העצבות והעצלות. מושך את האדם. מצד יסוד המים זה אהבת התענוגים, הכוונה תאוות. מצד יסוד הרוח זה ההתפארות, הליצנות, הלשון הרע, הרכילות, כל החטאים שקשורים אל הדיבור. ומצד יסוד האש זה הגאווה והכעס. שהאש היא מתרוממת למעלה, נכון? כמו האדם הגאה. תמיד הגאווה היא השורש של הכעס. הכעס הוא שורף את הכל. אז כל אדם יש לו ודאי התמודדות בחזית אחרת. בסדר? בגדול לכולם יש הכל, השאלה רק באיזה מינונים, בסדר? בכל מקרה יש גם פה מה שדיברנו עכשיו. אז אם נחבר את זה למה שראינו במערל, אז אתה יכול להגיד שהאבן זה יסוד האפר, נכון? נכון? למרות שהוא קשר את זה לתאוות. טוב, אתה יודע מה, לא נערבב בין שני דברים. עכשיו, כנגד זה, אמר, עכשיו אנחנו חוזרים למשל שלו, לנמשל. אם רעב סונחה, מי זה סונחה? יצרה, יפה מאוד. אכילה הוא לחם, כלומר, אם רעב שהוא מסית אותך אל תאוות הגוף, מפני שהוא חסר, יש לך להכיל אותו לחם של תורה. לכו לחמו בלחמי. כלומר, תאוות הגוף אמרנו זה היצרה דערווה הזה וכו'. לחם של תורה שייתן ליצרה דבר המסביע שלא יהיה עוד חסר. וכל דבר נחשב האדם חסר חוץ מעל ידי התורה. שאז נחשב, כן, על ידי התורה נחשב האדם, חוץ על ידי התורה נחשב האדם שלם. כאשר האדם שלם מסולק מן היצרה, תשובה של חיסרון שהוא באדם. אז אמרתי, איך אומר דוד המלך, נפשי גרסה לתאווה. נכון? גל עיניי והביטה, נפלאות, מתורתך. דוד המלך זה השתוקקות אדירה, להשגות פנימיות והערות, רוח הקודש, השגות בתורה. זה, התורה היא משלימה את המקום הזה. בסדר? אם הבנו שום דבר לא מזיז את היצר ניצר דרווה, התורה נימוך. נמס. נמס. אם מסיקים אותו עכשיו דברים גדולים, דברים עמוקים וכו'. מפסיק קצת ליצוס. ואמר, אם צמא, הוא כנגד יצרה של עבודה זרה, זה נקרא צמא, פני כי הרעבון הוא יותר לגוף, שצריך פרנסה, פני חסרונו, מילה צמאון הוא לנפש. כמו שאומר דוד המלך, צמא נפשי לאלוהים, לאל חי, נכון? נפש היא צמאה. כאשר ידוע כי צמאון הוא לנפש. תיכך, אמר, אם רעב שונחה אכילה הלחם, אם צמא אשקה ומים, מים של תורה זה השלמה של הדעות, של הפולחן האמיתי להשם והתיישרות הנפש, פי רצונו. מה שהקדוש ברוך הוא ישלים את העץ הרע בידך כמו שהתבאר. אני ממשיך. בפרק כמה דה עבודה זרה. אי עמוד ב' אמר רבי יוחנן משום רבי בנאה. מי דכתיב אשריכם זורי על כל מים? אשריהם ישראל בזמן שהם עוסקים בתורה. ובגמילות חסדים, יצרן מסור בידן, ולא הם מסורים בידן, ביד יצרן, סליחה. שנאמר, אשריכם זורעי על כל מים, ואין זריעה אלא צדקה. שנאמר, זירו לכם לצדקה. אז למה למדו דווקא תורה וגמילות חסדים? אז אמרו, זריעה, מה זה אשרי זורעי על כל מים? הזריעה היא הצדקה, זירעו לכן הצדקה, ואין מים אלא תורה, זה זורעי על כל מים. נאמר, אוי כל צמא לכו למים, נקודה. עד כאן, זה יוצא ככה. תכף אנחנו נבאר את זה, המהר"ל יבאר את זה, אבל מי שעוסק בתורה וגמילות חסדים, הוא היצר שלו מסור בידו. יש לו שלטון על היצר. אבל מי שלא, אז הם מסורים ביד יצרו. האדם הזה מסור ביד יצרו וכו'. ממשיכה הגמרא ואומרת פה, משלחי רגל השור והחמור. אז תנא דבי אליהו, לעולם ישים אדם עצמו על דברי תורה כשור לעול וכחמור למסעוי. אז אנחנו בהמשך נחזור לזה, כי עכשיו הוא יברר את החלק הראשון של האגדתא. בא להודיע, אל האדם מעלת התורה, כי האדם נברא עם יצר הרע. וכאשר עוסק בתורה, יצר הרע נמסר בידו. לפיכך, אם האדם רוצה שלא יהיה יצר הרע שולט בו, אז יהיה האדם דבק בטוב. ואז הוא ניצול מן הרע הגמור, הוא היצר הרע. והדבקות, ודבקות האדם בטוב, צריך שיהיה בשכלו וכן בנפשו, ואז יצר הרע שולט בו. נמצאנו למדים, המהר"ל, מפה מהמהר"ל, שיש בעצם שתי כתובות לטוב להאחז בו. אחת זה שכלו, השנייה זה נפשו. לפיכך, אם עוסק בתורה ובגמילות חסדים, כידי התורה האדם הוא טוב מצד שכלו. זו הנקודה הראשונה. כי התורה בוודאי תיקרא טוב, שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. אז התורה, אמרנו, זה יצא חיים, אתה אוחז בדבר השם, ברצון השם, בחוכמת השם, חוכמתו ורצונו, כותב בעל התניא. אתה ודאי עוסק בטוב, אתה מתאחד איתו, עם השם יתברך, השכל שלך נעשה שכל אלוהי, שכל מיושר, שכל מאיר, שכל עליון, מופשט. וכאשר עוסק בגמילות חסדים, שזה כבר בנפשו, כדי גמילות חסדים בוודאי הוא אדם טוב מצד נפשו, בשביל הטוב שבו, שהוא נפש טובה, מיטיב לאחרים. אם האדם הוא טוב, אין מצד שכלו, אין מצד נפשו, ראי הוא מסולק מן היצר הרע, שהוא רע. זאת אומרת, אדם הוא פועל, זאת עובדה, שאלה רק מה הוא פועל, נכון? אם אדם עוסק בגמילות חסדים, הוא עכשיו מיטיב, הוא משפיע, יש כל מיני סוגים של השפעה, הוא משפיע, גומל חסד, גומל דלים, אז הוא מסולק מן היצר הרע, שהוא רע, הוא בעצם חושף את נשמתו, חושף את האלוהי שבקרבו על ידי גמילות חסדים. ככה המהר"ל מסביר בנתיב הצדקה, פה גם בנתיבות עולם. אדם שעושה צדקה, עושה גמילות חסדים, הוא מתרומם לחיות את הצד הנשמתי שבו. כי בגלל שהאדם מצד גופו הוא חומרי, הוא פרטי, הוא מרגיש מאוד את עצמו. ואדם שהוא בנתינה, הוא נשמתי. הוא יש לו רצון להיטיב. הוא מקבל על מנת לתת. לא מקבל על מנת לקבל לעצמו. מקבל לעצמו. אלא הוא מקבל על מנת לתת. יש לו רצון לקבל לעצמו? לא, רצון לתת. מה אתה אומר? רואים ש...
רואים שאין פתאום קסם, כאילו, זה... זה צריך שאתה מתמודדים איתו, זה לא שאתה עכשיו תתחיל ללמוד, כמו שאני אומר, זה לא קורה.
זהו, זה כן קורה, כי ככל שהאדם הוא אוחז יותר בתורה בצורה שהיא בריאה לו, בצורה שהיא מבריאה אותו, והיא מהירה לו, ויש לו חשק והתלהבות, אז גם היצר הרע הוא הולך ומסתלק ממנו. גם במובן של הדעות הרעות והנהגות לא טובות, וגם במובן של התעוררות פנימית. יש לו התעוררות פנימית יותר אל הטוב. הוא לא מלא שימום בטלה או תרבות המערב, אלא הוא עוסק בדברים עליונים, גדולים. וזה כן קורה.
בגלל
התורה. לא, זה בגלל התורה גם. זה שאדם עסוק במשהו, זה גם מציל אותו מדברים, אבל כל שכן אם הוא עסוק בתורה, אז זה עוד יותר, כי התורה היא טוב. היה פה רב יאיר אוריאל, זכר צדיק לברכה. הוא אמר, אם מוציאים אותי מחוץ לבית המדרש, אני כמו דג מחוץ לאקווריום. הבנת? זה לא, איך אומר רבי עקיבא, הוא נותן משל לפאפוס בן יהודה. הוא אומר, השועל אומר לדגים, רצונכם, למה אתם בורחים מפני המצודות של הדייגים? וזה רצונכם שתצאו מן המים ותנדור, אני ואתם, כשם שדרו אבותיכם, כן, דרנו... דרתי עם אבותיכם, אז הוא מעולם, מחוץ למים וכו'. זה אומר, לא, מה במקום חיותנו, אנחנו נמלטים מן הרומאים, כי אסור עליהם להקיל קילות בערבים, אבל זה מקום חיותנו, התורה זה מקום חיותנו. מחוץ למים, לא אתה מעלה על דעתך, כן, אתה מבין? התורה זה מקום החיים שלנו. וממילא, אז גם בכל עבודת הנפש, והתמודדות עם היצר, אנחנו חיים יותר בתוך המים, בתוך התורה. בחוץ, אתה יכול להשוות, עדיין לפעמים אני מדבר פה עם תלמידים, אחרי בין הזמנים, איך היה בין הזמנים? טוב, אל תשאל מה הלך שם, מה זה. למה? כי הוא היה מחוץ למים, מחוץ לבית המדרש עכשיו. 3 שבועות, חודש, נכון? מבין? מה? בסדר.
הפסיקו ללמוד תורה, זה השפיע עליהם בשעתיים הקרובות,
בפשטות, התורה היא סדר העולם וסדר האדם. בעצם השייכות לזה, זה עצמו מסלק את כל החיסרונות, כמו שאמרנו קודם מהמהר"ל. אבל כמו שאתה אומר, גם כן, התורה היא צריכה להיות מופנמת, מוברגת בעומק האישיות, לא בצורה שזה שעשוע אינטלקטואלי. זה ודאי עצם החיים, זה החיים. טוב, אני ממשיך. אז אומר, ואמר, ואם צמאו, היינו כנגד יצר של עבודה זרה, וזה נקרא צמא. רגע, סיימנו את הפסקה הזאת? אמר כן, אמרנו, פרק כמה זה עבודה זרה. לא, לא, בכלל המשכנו, הלכתי אחורה. אני רואה שזה מנינו בכלל טעם. הלכתי אחורה. טוב, אז אנחנו נמשיך. מה שלמדנו עכשיו, אני רק נסכם. שעל ידי העיסוק בתורה ובגמילות חסדים האדם הוא ניצול מן היצר הרע. גמילות חסדים זה עצמו הטוב, ומאלה שעוסקים בטוב ובאור אז מסולקים מן החושך, ואתה מניע את עצמך, מושך את האישיות שלך למקום חיובי, והתורה גם כן זה ההדרכה האלוהית, סדר היש, סדר האדם וכולי, זה ודאי מציל מכל הפחיתות והיצר. טוב, ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן. חזקים וברוכים תהיו.